אני רוצה להשלים קצת את ענייני שופטים לכי תצא, שאנחנו נכנסים לקראתה. ובכלל קצת את ראיית הדברים בספר דברים. מעבר לזה, בעזרת השם, נמשיך ונעסוק אגב הפרשיות, והמשך גם נתמקד בזה יותר, במהלך הגדול שהתחלנו בו של השבטים, של היחיד והשבטים והכלל. גם היום אני שואף להגיע לזה, אבל היום בלי להצלק בשבט מסוים, אלא ברעיון כולו. לפני כן אולי קצת סקירה כללית להזכירנו את הפרשה שעברנו ואת הפרשה שאנחנו בדרך אליה. נדמה לי שהשם שופטים של הפרשה הוא שם מאוד מאוד מאפיין. לא רק המילה הראשונה של הפרשה, שם מאוד מאוד מאפיין את הפרשה. אין אני חושב עוד פרשה כללית כמו פרשת שופטים בכל התורה כולה. היא עוסקת כלשונה בסדרי שלטון וממשל בישראל. בצורה מובנית, בלי חריגות. היא לא דומה למשל לפרשה שדומה בשמה פרשת משפטים. שם יש המון חריגות. שם עוסקים באמצע בשלוש רגלים. שלושת הרגלים והחגים. בשמיטה. ולא תבשל גדי בחלב אמו, עוברים בכתיסה, אבל עוברים שם להמון דברים. שם עוסקים פרק שלם בסוף בחזרה על מתן תורה, על הר סיני בפרק אבדלת במשפטים. פרשת שופטים היא פרשת סדרי הממשל והשלטון. כמעט הייתי אומר בלעז פר אקסלנס, ממש מסודר. היא פותחת בשופטים ושוטרים ועוברת לבית דין הגדול שנמצא ליד המזבח בלשכת הגזית, וממשיכה לדבר על הזקן הממרה שלא שומע לדברי בית הדין הגדול, ומדלגת אל המלך ואל מינויו של המלך ואל משפטו של המלך, ועוברת ליחס בין הכהנים והלוויים לבין המלכות, וממשיכה לעסוק בכל מיני חריגים בתוך השלטון, קוסם, מנחש, מעונן, ואחר כך נביא שקר, ומתקדמת מנביא שקר ועוברת לערי מקלט שצריך להקים בתוך הממלכה כולה. עוברת לעניין בתי דין, אבל ההגדרות הכלליות לא לאנשים מסוימים, לעדים זוממים. ומשם מגיעה אל המלחמה עצמה. פרשת כי תצא גם תעסוק במלחמה, אבל מרמה בדיוק הפוכה, עוד מעט נדבר. היא מדברת על המלחמה באופן הגדול שלה. קריאה לשלום, כי תצור אל עיר, וקראתה אליה לשלום. אמירת הכהנים לעם, מי הם הפטורים מהמלחמה ומי החייבים במלחמה. לא בעיות ספציפיות של מישהו מסוים. קריאות כלליות מאוד, הצרות. בסופה של הפרשה, בפרשת עגלה ערופה. דיון משפטי כשאין לנו כלים משפטיים לדון בו. יש רצח, אין מחלוקת בעובדות, אבל אין לנו כלים להגיע לוידור, לאיזושהי ראייה, לאיזושהי אפילו מסיבה, אנחנו לא יודעים איך להגיע. וזה אולי פציעה של הפרשה. הזקנים לוקחים אחריות מוסרית, ערכית, על פגם חברתי שיוצר מצב כזה של חלל לא נודע מעיקר. זה פרשת שופטים. פרשת כי תצא היא בדיוק האנטיתזה. כמעט כל כולה נאמר בלשון יחיד, כי היא פונה אל הפרט. היא מדברת אל היחיד במקומות הכי אישיים. היא אומנם מתחילה ביציאה למלחמה, אבל על מה היא מדברת? בפרט שיצא למלחמה ועכשיו מתמודד עם זה בחיים האישיים שלו. מה עשתה לך המלחמה כשראית בשביה אשת יפה תואר? פה לא עוסקים במלחמה, בחייבים ובפטורים, אלא בתוצאות הנפשיות, האישיות, האינטימיות, שהמלחמה הזו עשתה לך. בכל המקומות שפרשת כי תצא, למרות שהשם הפרשה הוא כי תצא למלחמה, היא עוסקת מעד מאוד במלחמה. כל פעם שהיא עוסקת במלחמה, היא עוסקת באדם הלוחם ובעולם הפרטי שלו, מול הכלל, מול הקולקטיב שיכול לטשטש אותו. תראו עד איפה היא מגיעה. באמצע הפרשה היא עוברת לבעיה מחנך הקדוש. לוחם שנמצא במלחמה וראה מקרה לילה. ויתת תהיה על הזיניך וכיסית את צעתיך. האסתטיקה הפרטית, איך שומרים על הניקיון הפרטי של האדם שעכשיו נמצא במצב לא רגיל, במצב שהוא לא רגיל או שקשה לו. איך שומרים על רמתו המוסרית באשת יפה תואר. איך הוא שומר על רמתו האסתטית ובכיסית את צעתיך. עוד פעם אחת עוסקת הפרשה במלחמה. תראו כמה היא פרטית. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. הפרט הוא הנושא החורז של כל פרשת כי תצא הארוכה בפרשיות התורה, במצוותיה של פרשיות התורה. כל פרשת כי תצא עוסקת בפרט. אפילו הסיום של פרשת כי תצא, הסיום שעוסק במלחמה, זה פילי פלאות, הוא עוסק באמלק. זכור את אשר עשה לך, אמלק, בדרך בצאתכם, תראו את המעבר מהיחיד לרבים. וכשמדברים על אמלק, על מי מדברים? זה כל כך מעניין כשחושבים על זה בהקשר של הפרשה. מה עשה אמלק? ויזנב בך את מי? את הנחשלים אחריך. אתה זוכר מה הוא גרם לחלשים? עכשיו כל אמצע הפרשה כולה, בכל מקום, כל המשפחה היהודית מופיעה פה בפרשה. גיטין וקידושין, זה כאן. כל הדברים המחרידים שלו, נס ומפתה ומוציא שם רע, וכל הדינים האישיים אלה, הכל נמצא בפרשה שלנו. בניית בית ומעקה וכלאי קרם, ויחס לבעלי חיים, ויחס לצומח. לא תחרוש בשור וחמור יחדה, שעטנז. הייתי אומר, פרשת שופטים עוסקת בסדרי הממשל של גבעת השלטון. פרשת כי תצא עוסקת בסדרי הממשל של ההרמוניה בעולם. איך מייצרים בית של כי ייקח איש אישה, ולא של פיתוי והוצאת שם רע? איך מייצרים הרמוניה אפילו בין שברים לחמורים, ולא חורשים בהם יחד רק כי לך זה משתלם? כלאי הקרן. עשרות עשרות מצוות. וכולם כולם בעצם עוסקות בדבר אחד. אם פרשת שופטים עוסקת באיך המערכת נלחמת ברוע, פרשת כי תצא עוסקת במה שלומו של הפרט בתוך המלחמה הגדולה הזאת. איך הפרט ממשיך לעמוד במרכז של כל ההוויה. בסוף פרשת שופטים, ונדמה לי שצריך ללמוד את זה על הרקע של מה שאמרנו, מופיעה פרשת עגלה ערופה. בה אני רוצה להתמקד, לפחות בחלק הראשון של השיעור. מקור אחד לפנינו, הפסוקים של פרשת עגלה ערופה. כי ימצא חלל באדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. אגב, הפתיחה הזאת, היא כל כך סוף פרשת שופטים. מה, רצח זו מצווה תלויה בארץ? אין חלל באדמה אחרת? המת הוא פחות מת אם הוא נמצא בין, לא עלינו, קהילת קודש X לקהילת קודש Y, באיזושהי ארץ במדינת הים? אבל זו זעקה גדולה. בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. בארץ המובטחת. בארץ החלומות. בארץ המוסר והטוב והטהרה. במדינת האור לגויים. נמצא חלל באדמה. נופל בשדה. לא נודע מי היכהו. ויצאו קודם כל רק פשט. אני רוצה להתמקד ממש במילים האחרונות של הפרשה, אבל פשט של הפרשה. ויצאו זקניך ושופטיך. מי זה זקניך? לא מדובר פה על שום עיר, כי לא נודע מי היכהו. אין זקנים בשדה, נכון? אז מי זה זקניך? רק אפשרות אחת. בית הדין הגדול. הם הזקנים המיוחדים. עכשיו תחשבו על התיאור. יוצאת הסנהדרין הגדולה, כי במלחמת כנופיות שאנחנו לא יודעים איפה היא התרחשה, באיזשהו מקום ליד חדרה. לא נודע מי היכהו, זה נופיע אפילו בחדשות ליד מזג אוויר. זה כל כך לא חשוב. זה לא אמור להפריע למהלך החברתי הכללי. בית הדין הגדול מעתיק את מקומו והולך עכשיו לשם. מה הוא עושה שם? הולך לעשות בירור משפטי? לא. ויצאו זקניך ושופטיך. זה הזקניך ושופטיך של כל פרשת שופטים. ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. אין כאן שתי אפשרויות. הם לוקחים מטר ומודדים. אי אפשר לשלוח מחלקת מדידות לעניין, לא יותר הגיוני. לבדוק מה המרחק בין מקום הרצח, מקום החלל, לבין הערים הקרובות. סנהדרין הגדולה. תחשבו על רבן גמליאל, הולך שם. והם מודדים עכשיו. והיה, העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא, עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. זה מפסיק את החיים. חלל לא נודע מי היכהו. אין טעם לנחל איתן ולמים זורמים אם כאן יש הפסקה של זרימה בעולם. וערפו שם את העגלה בנחל, זקני העיר. וניגשו הכהנים בני לוי. מה הם עושים שם? כלומר, הסנהדרין הגדולה שם, וגם הכהנים בני לוי שם. הם לא שם לצורך עריפת העגלה, כי את זה מי עושים? זקני העיר. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו, ולברך בשם השם. מה ההסבר הארוך הזה פתאום? אנחנו לא יודעים מה תפקידם של הכהנים? מה כל הפירוטים האלה? כי ימצא חלל באדמה בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, אנחנו יודעים. מי הם הכהנים אלה שצריכים לברך את זה אחד מהתפקידים של שמון תפקידים. מה זה מופיע פה? כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. לדעתי זה הפסוק שהכי מתמצת את כל תפקידי הכהנים שאני מכיר. פרשת נגעים. פרשת דיונים שיש בכהנים והלוויים. ברכת כהנים. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. וענו ואמרו, מי? הדיינים, הזקנים, זקני העיר, לעיני מי? לעיני בית הדין הגדול, לעיני הכהנים הלוויים, ולעיני העם שנמצא שם. ומה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה. אגב, מעניין מאוד, יש פה כתיב וקרי. ידינו לא שפכו זה רבים. ידינו לא שפכה. כל אחד צריך להסתכל ביד שלו, כשהוא אומר ידינו לא שפכו. כי אם הוא אומר ידינו לא שפכו ברבים, והוא לא זוכר שהכתיב זה ידינו לא שפכה בהי, מוטב שלא יאמר כלום. ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. את הפסוק הבא, אומר רש"י, אומרים חז"ל, אומרים הכהנים. כפר, כי זה תפקידם. כלומר, יש כאן בעצם סיפור כהן גדול ביום כיפורים שמסתובב סביב חלל לא נודע מי יכהו. והכל עובר הנה עכשיו, אל הנחל הזה אשר לא יעבד ולא יזרע ליד העגלה הערופה. זה חלל אחד שיכול להיות שבמילים הציניות שלנו בסך הכל זה היה איזה חיסול חשבונות שטוב שנגמר. כפר לעמך ישראל, שימו לב לפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. מה זה קשור? כי מצא חלל באדמה, אמרנו אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. כאילו כל ירושת הארץ עכשיו נמצאת על כפות המוזניים. הכהנים זה אלה שנבחרו כדי לברך וכדי טוב. ועכשיו באים הכהנים ומבקשים כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. פדית ממצרים, נכון? אשר פדית בגודלך. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. וניקפר להם הדם, מילה מעניינת בעברית. רש"י מסביר, וניקפר להם הדם, הכתוב מבשרן. זו בשורה. שאם יעשו כך, יתכפר להם באמת הדם. אחרי כל המהלך המופלא הזה, ואתה, הפסוק האחרון של הפרשה, תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. ואתה מי? מה כתוב פה בפסוק האחרון? עד כאן אלה היו ההצהרות של הזקנים, וענו ואמרו, נכון? ידינו לא שפכו. של הכהנים, כפר לעמך ישראל, נכון? הם פונים בכפר לעמך ישראל אל הקדוש ברוך הוא. ועכשיו כתוב ואתה. התורה חוזרת לדבר בעצמה. אל מי מדברת? ואתה תבער הדם הנקי מקרבך. ומי זה הדם הנקי? כי תעשה הישר בעיני השם. פסוק קשה. רש"י. פשט. וכך חז"ל לומדים, וכך נפסק להלכה. ואתה תבאר, מגיד, מקור שתיים, שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, בסדר? עגלה ערופה, ואחר כך הרוצח הזה נמצא, הרי זה יהרג. אז מי זה ואתה תבאר? פשט. מי שממונה על המשפטים בישראל. כלומר, לפי רש"י ואתה תבאר, חוזר לנושא של זקניך ושופטיך. אתם, האחראים על המשפט, נכון? על פי מה שצריך, תכריעו, אם זה בית דין של 23, של 71, מה דנים פה, אתם, יש לכם את החובה ואת האחריות לבאר את הדם הנקי. מי זה הדם הנקי כנראה לפי זה? ניקיונו של הנרצח יהיה על ידי ביאורו של הרוצח. אז אם לא נודע מי יכהו, העגלה הערופה מכפר. אבל הכפרה הזאת לא תעזור אם אתם יודעים מי הרוצח. ואז אם נתערפה העגלה צריך להרוג אותו אחר כך. והוא הישר בעיני השם. יכול להיות שזה נראה קשה מאוד. אולי כבר נגיד די עבר זמן כבר הייתה עגלה ערופה. לא, הוא הישר בעיני השם. על פי דברי רש"י, הפסוק האחרון הוא בעצם עוד שלב בסוגיה המשפטית בעגלה ערופה. לסיכום במשפט אחד, עגלה ערופה זה תיק משפטי שאין לנו בו מידע שאנחנו יכולים להתקדם איתו. זקני ישראל, הכהנים וזקני העיר, כולם משתתפים בסיפור העגלה הערופה, נכון? מודדים אל הערים הזקנים, ובזה מתכפר לעם ישראל על הדבר הנורא והמזעזע הזה. ובסוף דין עגלה ערופה מופיע, היה ונמצא אחר כך ההורג, צריך לעשות בו את דינו. כי זה ואתה, זה באמת קשה. כי ואתה נשמע פנייה אל מישהו. כי זה היה צריך להיות ואתם, לא? משהו כזה, או ובית, לא יודע, או וזקניכם, או וביערו הזקנים את אדם הנקי מישראל, משהו שקצת יותר מבהיר את זה. כנראה שהבעיה הזאת שאני מעלה עכשיו היא זו שמביאה את אבן עזרא לפרש בפירושו השני לפחות אחרת מרשי. אבן עזרא במקור 3. ויש אומרים, אתה חייב לבאר שפיכות דמים. מעניין מאוד. כלומר, לא מדובר פה עכשיו על להרוג את הרוצח, לא מדובר פה על סיפור ספציפי, אלא דע לך, אולי עם ישראל, ואולי משהו אחר, וזה אני ארצה לטעון עוד מעט, דע לך, עליך חלה חובת ביאור שפיכות הדמים. אתה יוצא מסיפור רגלה ערופה והרגשה קצת קשה, אבל אולי גם קצת מרגיעה. יש שפיכות דמים בעולם, זו עובדה. יש בעולם הורגים, יש בעולם רוע, יש שפיכות דמים. ואני אומר לך, אומרת התורה על פי אבן עזרא, חובתך בעולם היא לבאר את תופעת שפיכות הדמים מן העולם. מה זה? עכשיו סתם מילים? עד עכשיו דיברנו משפט. עכשיו דרשה לבאר את חובת... איך עושים את זה? אבן עזרא מסביר. והנכון בעיניי הוא אשר הזכרתי. הפירוש הזה הוא הנכון בעיניי והוא מסביר אותו. כי לא יישפך דם נקי, זה פירוש לגמרי הפוך מרשי. כי לא יישפך דם נקי בארצך, אם תעשה הישר בעיני השם. ראיתם את הפירוש? הפוך לגמרי מרשי. רשי אמר, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, וזה הישר בעיני השם שתהרוג את הרוצח. אבן עזרא אומר, לא. איך יתבאר בעולם הדם הנקי? איך לא יהיה יותר דם שנשפך? אם נתחיל לעשות הישר בעיני השם. פסוק בכלל מפלנטה אחרת עכשיו. והוא מסיים אבן עזרא כסוד שכר עבירה עבירה ושכר מצווה מצווה. אני רוצה לטעון... אולי אחרי קריאה קצרה של פרשנו הגדול של אבן עזרא, האבי העזר, במקור 4, הוא מנתח את דבריו של אבן עזרא מאוד יפה. אמר המחבר, אתם רואים במקור 4 אחרי האותיות המרובעות, אמר המחבר, אל תטמע על דברי הרב. אתה בטח לא מבין מה הרב אמר. הרב אבן עזרא, כיוון שהבחירה חופשית, וכישאל הרוצח אך עומד ממון חברו ויהרוג אותו בעורמה עם בני ישראל זקים וטובים עוליו, זה הריאליזם הציני בהתגלמותו. בסדר, נו, אז אנחנו נתחיל לעשות דברים טובים בעולם. די, אז גמרנו, אז הרוצחים יצאו לפנסיה. זה מילים יפות. שומעים את הביטוי שלו. וכי ישאל הרוצח, החומד ממון חברו ויהרוג אותו בעורמה עם בני ישראל זקים וטובים עוליו, כלומר, ואם הם לא, אז הוא לא ייתן לו אישור, הוא ילך לבדוק לפניכם איך הם מתפללים מנחה. הוא רוצה להרוג. באמת יש אפשרות לבאר שפיכות הדמים מהעולם. אבל באמת, אם ישראל הם בתכלית השלימות, ואחווה ורעות, הם כולם כאיש אחד, והם בכלל לא יעונה לצדיק כל אבן, כי כאשר השתתף גופם לעזור איש את אחי ואיש את רעהו, כן ישתתף שכלם ורוחם יחד, להציל נפש הנרצח ולהציל מחשבות הרוצח לבל יעברו גבולם להקות נפש. זה דבר מדהים. לכוח שלנו יש אפשרות להציל את הרוצח ממחשבותיו, לא רק את הנרצח מהרצחו. הנציב בעמק דבר מתאר את מה שאומר האבן עזרא, בלי להשתמש באבן עזרא, אולי מכיוון קצת יותר עמוק, או שונה לגבי מה שקורה כאן. ואתה תבאר, פסוק ת' במקור חמש, הוא הבטחה. אם כן, זה לא כמו רשי, נכון? כי רשי אמר, ואתה תבאר זה מה? ציווי. מי זה אתה תבאר? בית הדין חייב להרוג את הרוצח אחרי שנתערפה העגלה, נכון? אבל הוא הבטחה, כלומר, אם תעשה הישר, לא יקרה עוד סיבות כאלה. עכשיו העמק דבר, הנציב מבולוז'ין, כי תעשה הישר בעיני השם, מה זה הישר בעיני השם? זה העסק של עגלה ערופה, שנעשתה בפומבי, בעזר סנהדרין גדולה שבאו למדוד. כולם הרי מדברים על זה, הסנהדרין הגדולה יצאה לעשות מדידות. וגורם חקירות על העבר ותקנות לאבא. זה יעשה רעש, זה יעשה בירור, תשובה. יגידו אלול, יגידו צריך לעשות תשובה. ובאסיפת עיצה ברבים יש עזר להשם להגיע לזה לבאר הרע מביניהם. והיינו כי תעשה הישר לראות מה ישר בעיני השם. המשותף גם להעמק דבר וגם לפניו לאבן עזרא, ושהם מדברים על ואתה במובן של עם ישראל. נכון? אתה עם ישראל, שתהיו יחד. העמק דבר אומר, כשתעשו את הפעולה הזאת ותעשו תשובה, יורשה לי לעניות דעתי לנסות כאן הסבר אחר לגמרי, לעניות דעתי הרבה יותר פשוט. ואולי הוא בא מהאבן עזרא, ואולי הוא האבן עזרא, אני חושב שזה דברי האבן עזרא. אדם גמר את פרשת שופטים, הוא יודע בדיוק את סדרי הממשל והשלטון, וכשממשל מסודר ושלטון מסודר, ודיינים במקומם, ושופטים ושוטרים במקומם, והמלך על ממלכתו, ישנן שתי בעיות גדולות. הבעיה הראשונה היא בעיית השחיקה והציניות. הסבר פשוט. אם כשלא היה מלך ולא היה שלטון, אז היו מאפיות ובלגנים, טוב, אז הסברנו שכשיהיה מלך ויהיה ממשלה ויהיה שלטון, הכל יהיה בסדר. עכשיו יש שופטים ושוטרים, יש נביאים וממשלה, יש זקנים ויש מלך. נו, אז מופיעה המסקנה הבאה. יש באמת בעולם אי פעם סיכוי שאפשר יהיה למגר כבר את שפיכות הדמים? או שזה סתם מילים יפות? מה שאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים. ואם יש סיכוי, וזאת הבעיה השנייה, זאת אוטופיה? או שלי יש משהו לעשות עם זה? הנה יש מלך, יש בית דין הגדול, יש שופטים, יש שוטרים. והנה הפרשה מעמידה אותנו בפני מצב שבו כל המערכת עומד אדום. זקני ירושלים הופכים להיות מודדים, והכהנים הלוויים עוזבים את בית המקדש ובאים להתפלל כפר לעמך ישראל ליד נחל איתן שלא יעבד ולא יזרע. וכל אחד מן הזקנים בעיר אומר, ידינו לא שפכו בלשון יחיד ובלשון רבים. יש סיכוי למגר את הרוע? ואז לעניות דעתי, סיעה של כל הפרשה. פרשת שופטים ושוטרים והמלך והזקן מסתיימת במילה אחת. ואתה! יש מישהו שיש לו כוח יותר מכולם. אתה אישי. אתה תבאר אדם הנקי מקרבך. כל השופטים וכל הממשלות וכל הזקנים לא יוכלו לעזור. אם אתה לא תזכור שכל הסיפור הוא הסיפור האישי שלך, אתה, אם אתה מאמין באדם ומאמין ביושרו של האדם, אתם יודעים מה זה כי תעשה הישר בעיני השם אלוקיך? גם הקדוש ברוך הוא עשה משהו ישר פעם. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה ישר? כי האלוקים עשה את האדם ישר. אתה מאמין באדם, או שאתה כבר הפסקת להאמין בו, ואתה מאמין במערכות שיוכלו לכפות את האדם מאחורי סורג ובריח. זה סיום מופלא של פרשה הכי כללית שיש. תעזוב את השופטים ותעזוב את הזקנים ותעזוב את הנביאים ותעזוב את כולם. איפה אתה? ואם משהו עוד מעכב, זה כי אתה עוד לא מאמין שאתה אם תעשה הישר, העולם יכול להתאפך. ודווקא במערכת שיש בה כל כך הרבה שופטים ושוטרים וזקנים, קל מאוד לפרט לאבד את אמונתו בזולת ועוד יותר בעצמו. פעמים הרבה אני מרגיש בימים האלה באלול, לקראת ראש השנה, כל הזמן אנחנו מתפללים, 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 מלוך, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מבקשים להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולם שלם. אני רוצה להגיד לכם, יש פעמים שאני מרגיש הרגשה קשה. לפעמים נדמה לי שהרבה יותר קל לי להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. ולקבל אותו על עצמי באמת כמלך. סך הכל באמת לא קשה לשכנע את העולם שהקדוש ברוך הוא מלך. אלא מה האלטרנטיבות המוצעות? תציעו אתם את האלטרנטיבות. מלכי פלסטיק. כבר לא בשר ודם אפילו בחלקם. מה מציעים בדיוק? באיזה קצב מתחלפים אידאות? כמה קל להגיד שנעשה הכל ונמליך את הקדוש ברוך הוא על, על, על הרעבים ועל... אבל עליי, האם אני באמת, 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 באמת מוכן להיות כל כולי צינור שמאמין באמת שאם אני רוצה לעשות בעולם הקדוש ברוך הוא יפעל דרכי? ואתה תבער הדם הנקי מקרבך. עכשיו אפשר לעבור לפרשת כי תצא. עכשיו אחרי המעבר המדהים הזה של עגלה ערופה בין שופטים לכי תצא. אל תעיז אדוני ראש הממשלה או אדוני המלך להוציא את העם למלחמה אם אין לך מי שמטפל בלוחם שראה בשביה אשת יפה תואר ולא יודע איך לחזור הביתה. אל תבוא אליי עם הצעות של שופטים ושוטרים וזקן ונביא וכהנים וכל מה שיש אם אין לך שום הצעה למה לעשות עם הנכשלים אחריך, עם כל פרשת כי תצא, עם האיש שלקח אישה חדשה, ואתה אדוני הרמטכ"ל, זה זה שחייב לומר לו, עכשיו חובתך הלאומית, הנה כי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. החיבור הזה של פרשת שופטים וכי תצא, ובבעתה תבאר אדם ענקי מקרבך. אבל אני יודעתי יש פה עוד הרבה הרבה יותר. הפסוק שקודם לזה הוא, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי. כפר לעמך ישראל, אלה מילותיו של הכהן הגדול. אבל למה מזכירים כאן את אשר פדית השם? למה מזכירים כאן את יציאת מצרים? איך מצרים קשורה הם? קראתי לשיעור שלנו מכור הברזל לעם נחלה. קראתי לו כך בגלל פסוק אחד שאני רוצה ללמוד יחד. אחד מן הפסוקים שפספסנו בחופש הגדול. הרבה פסוקים. יש איזה צער בעלי חיים גדול שאנחנו עושים לעצמנו בזה שתמיד הפרשיות של דברים כל כך עמוסות, הן פרשיות בין הזמני. אז פסוק אחד מקודם, שאני חושב שהוא הסיפור של עגלה ערופה. כשמשה רבינו עומד ומדבר עם עם ישראל, לפנינו זה במקור 6, הוא אומר להם, שיזהרו מעבודה זרה, ולא ילכו להיות נידחים אחרי אלוהים אחרים, והשמש או הירח, וכל הדברים אשר חלק לעמים האחרים, ושיזהרו מזה בדברים ארוכים בפרק ד', לפני שהוא בא לעשרת הדיברות של פרשת ויתחנן. ובין היתר, נאמר שם הפסוק הבא, ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. מה זה מצרים? בפסוק? כור הברזל. אני תמיד הבנתי שכור הברזל, פירושו שמצרים נקראת כור הברזל, כי היינו שם בתוך כור והם הרגו אותנו. נכון? כמו כור היתוך. איזה מין מקום שבו, אבל זו הבנה לעניות דעתי בלתי אפשרית, היא גם לא נכונה. כי בכור זה לא טובים שהורגים רעים, או רעים שהורגים טובים. מה קורה בכור? כל מה שיש מותח. הכל מותח. זה ודאי לא התיאור של מצרים. התיאור של מצרים הוא גוי מכלב גוי. התיאור של מצרים הוא שבחלק הראשון הורגים אלה את אלה, ובחלק האחרון מתברר שהפוך, שאלה יוצאים ואלה גומרים. זה לא קור, מה הקשר בין זה לבין קור ברזל? לא הבנתי אף פעם את המושג הזה. אז כנראה כדי להבין את המושג קור ברזל, צריך להבין את ההפך שלו. האנטיתזה. מה האנטיתזה של קור הברזל? עם נחלה. עם נחלה. מה זה עם נחלה? אולי עוד מילה אחת על הפסוק. ואתכם לקח השם. מה זה לקח? לקח זה לקחת. אבל לקח בתורה זה הרבה יותר. והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ורק אז, ולקחתי אתכם לי לעם. הלקיחה מופיעה בסוף התהליך. נכון? כאן, זה לפני הוויותי אתכם. משונה, לא? ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל מארץ מצרים. ההפך. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ואתכם לקחתי לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. לקחת, אגב, במקרא, זה מאוד אישי. כי ייקח איש אישה. התיאור של הקדוש ברוך הוא הלוקח את ישראל ממצרים, זה תיאור הנישואין של הלכה דודי לקראת קלה. אז הפסוק כולו קשה. ראשית אני רוצה להבין את המושג קור ברזל, זה העיקר. אמרתי, אולי אפשר להבין אותו אם נבין את עם נחלה. עוד רגע. מה זה עם נחלה? אני מכיר עם סגולה, אני מכיר עם השם. מה זה עם נחלה? עוד שנייה. ואחרי זה אני ארצה להבין מה זה ואתכם לקח. עשינו סוויץ', עזדנו את עגלה ערופה, נחזור לזה עוד מעט. מה זה נחלה? המילה נחלה מופיעה בתורה בהקשרים מאוד מאוד שונים. לשון הקודש שלנו מחייבת להבין את המילה נחלה באמת. הארץ נקראת נחלה, נכון? הארץ היא נחלה. ארץ נחלה. בנות צלופחד מבקשות נחלה. לכהנים אין נחלה בארץ. למה? כי השם הוא נחלתם. וזה כבר לא מסתדר, נכון? בנות צלופחד מבקשות נחלה במובן של הריטן, של ירושה. הארץ היא נחלה במובן של מקום אדמה שאני יורש. השם הוא נחלתם. עכשיו מתברר שהעם הזה הוא הנחלה של הקדוש ברוך הוא. טוב, זה ודאי לא ירושה, נכון? אז מה זה כן? מה פירוש נחלה? נחלה היא מילה עברית מדהימה, פשוטה כל כך. נחלה זה כמו נחל. שפות אחרות זה 5,000 מילים, כמובן, כי אין למילה משמעות. נחלה היא נחל. נחלה היא הדבר המתאים למי שנוחל אותו. ירושה היא לא איקס כסף שנמצא ברחוב, זאת לא מציאה. את הירושה מקבל הילד שיורש מהאב המוריש לו. כשהקדוש ברוך הוא הכניס את עם ישראל לארצו, הוא לא רק מכניס אותו לארץ נחלה במובן שהוא שם אותו בארץ שהוא יורש, הוא שם אותו בארץ שכל אחד מגיע שם לנחלה שלו. הנחלה של אשר לא מתאימה לנפתלי. והנחלה של נפתלי לא מתאימה לאשר. כשדיברנו על בני גד ובני ראובן, הזכרנו את המילה נחלה. ניסינו לומר שאולי הכעס של משה רבנו על בני גד ובני ראובן, הוא שבני גד ובני ראובן באים ואומרים, ריבונו של עולם, יש היגיון בטענה שלהם. הם אומרים, יש לנו מקנה, נכון? לעבדיך מקנה, והארץ הזאת היא ארץ מקנה. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אומר להם משה רבנו, אני יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל ארץ ישראל זה לא מקום טכני, שיש מקום של מקנה ולכן יש מקנה. אם ההתאמה האלוקית שלך, שבט גד, היא להיות בנחלת הדרום בארץ ישראל, כמו שמיועד אצל יחזקאל בנחלות, זאת הנחלה המתאימה לזה. אתה תצטרך לגלות את זה. בוא נחשוב רגע על ארץ סתם, בלי ארץ ישראל. מה אם זה בין קור ברזל לאדמה? תעזבו, לא ארץ נחלה, לא ארץ ישראל. קור ברזל לנחלה. אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. כותב על זה נפלא, ישראל אלדד, בספרו על הפרשה שם. הזכרתי אותו פעם, הוא נפלא בזה. בוא נחשוב רגע, זה כל כך שונה. בקור ברזל לוקחים את כל האפר, את כל האפרות שיש, ומתיחים את הכל להיות ברזל. לוקחים כל מה שיש, ומשעבדים אותו למטרה שאני החלטתי. אני החלטתי שעכשיו העולם צריך ברזל. אגב, מילה אחת היסטורית. כשמשה רבנו מדבר עם עם ישראל על המושג קור הברזל, התקופה ההיסטורית היא תקופת הברזל. היום היינו אומרים הקור האטומי. קור הברזל פירושו, אתם יודעים מה זאת ארץ מצרים. ארץ מצרים זה המקום שבו אין לשום דבר בעולם משמעות. כל דבר זז ויש לו תפקיד אחד, להיות מה שאני פרעו עתיך אותו למטרה שלי. כולם תפקידם להיות מותחים למטרתי. כל עבד יש לו אדון, והאדון הטיפש הזה לא מבין שבגלל שהוא אדון הוא עבד הרבה יותר גדול. והאדון שלו לא מבין שהוא עבד יותר גדול. ומיליוני בני אדם ימחו עד שהאדון המנובל ביותר שנמצא בראש הפירמידה יבין ויסביר לעולם שהוא העבד הכי גדול. אבל עד שזה יתגלה, כמה עשרות מיליונים ישלמו? לעם שלנו לא צריך להסביר מה זה קור ברזל. ארץ מצרים היא ארץ המצרים. היא הארץ שבה כל העניין הוא להצר הכל לפי מה שאני זקוק לו. אני צריך איקס פירמידות. אם יש לי מלט, טוב, ואם לא, אשים שם ילדים. זה רעיון המדרשים של הילדים שהיו לטיט. אין ערך למושג אדם. אין אלוה. ממילא אין אין סוף שנותן לכל אחד את האין סופיות שלו. האלוה הוא אני, פרעו. ואם לי יש סוף, ודאי שלכולם יש סוף. צריך לתפוס את הפילוסופיה הזאת. כי אם יש מישהו שמאמין באיזשהו אין סוף, אז זה לא שהוא מאמין באין סוף. מקשיב לזה טוב. אם הוא מאמין באין סוף, האין סוף הזה משפיע עליו, והוא יהיה אין סופי. ואז הוא אויב שלי. הוא לא יקבל את ההיררכיה שפה כל אחד הוא חתיכת אפר שצריך להיות מותח. את הפילוסופיה שכל אחד הוא חתיכת אפר שצריך להיות מותח, זו פילוסופיה מאוד מעניינת. נדמה לי שאולי יצאנו ממצרים, אבל לא בטוח שהיא יצאה מאיתנו בעניין הזה. הברזל הוא כבר לא קור של ברזל, הקור הוא של כל מיני דברים אחרים. את מה משעבדים בתוך הקור, כדי שהקור יוציא את המגמה שלו? מה לעשות, היה חופש, ברוך השם. חשבתי על זה, שהלכתי ביום שישי אחד, ערב הפרשה הזאת, לא, ערב פרשת עקב, אחרי הפרשה הזאת, עם ילדינו, בקיבוץ יד מרדכי, היינו בגוש קטיף ועלינו ליד מרדכי, וראינו שם את כברות הדבורים. חשבתם פעם איפה באה המילה כברת? ובכן, בכברת, ודאי שיש פה הרבה שיודעים טוב ממני על הדבורים, אבל אני עד עכשיו עוד תפוס בסיפור עם הדבורים, והייתי חייב להקשיב, כי כל הזמן הילדים שאלו, והייתי צריך לדעת לענות להם, ועד עכשיו לא לגמרי הבנתי, אבל הבנתי את העיקרון. בכברת הזאת יש חלות חלות של דבש. יש שם אלפי 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 דבורים. ולדבורים האלה יש תפקיד אחד. אגב, כמה זמן הדבורים ישנים? מבחן טבע לרגע אחד. יודעים כמה זמן דבורה ישנה בחייה? היא חיה כמה זמן? 6 שבועות. לא ישנה שנייה. בשנייה שהיא נרדמת, היא מתה. אגב, למה מדברים כל הזמן על דבורות? כשהיינו ילדים דיברנו על חתולות ודבורות. אז אני יודע שיש חתולים וחתולות. לא חתולות, חתולות. אבל יש דבורים, לא, הדבורים זה בכלל משפחה אחרת לגמרי. תפקידו של הדבורה הזכר, זה תפקיד מאוד פשוט, ואני מתנצל. תפקידו הוא פשוט לגרום להפריה שתהיה שם, ובשנייה שהוא עשה את זה, הדבורים לא ממשיכים להביא לו את האוכל, והוא מת וגמר. הוא לא מייצר, אין לו שום תפקיד, תפקידו הוא לתת את מה שהוא יכול, והוא סיים. לכל כברת כזאת יש מלכה. כמה זמן מלכה כזאת חיה? 5 שנים. אתם מבינים? ותפקידה של המלכה הוא להטיל ביצים בכל המשושים שבתוך הכברת. וכל הדבורים משרתים אותה, כי היא נותנת להם את המטרה שלהם, והיא המלכה. והמלכה והדבורים הם באמת בכלל שני יצורים אחרים לגמרי. היא התחילה אותו דבר, וכשהיא נהיית מלכה, יש לה עולם אחר לגמרי. הקור הזה, אגב, מגן על עצמו בהתכה של דונג. וככה דבש הנפלא הזה נשמע. אני חייב לומר, יצאתי משם ביד מרדכי, אני נצל על הסיפור האישי הזה, יצאתי משם, נמשכנו למוזיאון ביד מרדכי. הקרינו את הסרט מהשואה, והדבר הראשון שהקרינו היה את התמונה הענקית הזאת, שימח שמו המפלצת, היטלר, עומד, ומתחתיו אלפי 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 הנאצים עומדים כמו דבורים בכברת. אתה רואה את קור הברזל. את בני האדם האלה שנוצרו כמו שכל בן אדם נוצר, כמו כל דבורה מזחל. שמפיותיהם הטמאים במשפטים יצא רק משפט אחד. זאת הייתה פקודה. עפרות מותחים. ועולם שלם חי בקור ברזל. בקור אין ירושה. בקור אין נחלה. מקור אפשר להוציא פירמידה, אבל אי אפשר להמשיך. בקור הברזל את המלך חונטים בארון. אין ילדים שיבואו לקברו. זאת מצרים. ואתכם לקח השם, הוא עשה איתכם קידושין. גם כשחשבנו שאנחנו נמצאים במצרים, הצלחנו לא להיות חלק מהקור. ויוציא אתכם מקור הברזל מארץ מצרים, להיות לו לעם נחלה. כיום הזה, מתי כיום הזה? עכשיו כשאתה קורא את זה. קור מרגיש כאילו הוא מבטיח את העתיד של העולם. הוא מייצר את האטום. קור נגמר והופך להיות מדף מאובק במוזיאון לארצות המקרא או במוזיאון לארצות הרודנים. עם נחלה ממשיך להיות עם נחלה. ומעם הנחלה הזה יוצא הגפן מהכרם והצדיק פורח כתמר, ולכל צמח יש את הגידול שלו, ולכל עשב יש את השיר שלו, וכל עץ צריך לגדול במקום שלו, ולכל אחד יש את הערוגה המיוחדת שלו. באדמה קורה בדיוק התהליך ההפוך מבקור. באדמה מחיים אפר, בקור מתיחים אותו. יצאתם מקור הברזל כדי לבוא לארץ ישראל. אתם יודעים מה תפקידכם בארץ ישראל? לגלות לכל אחד מהי הנחלה שלו, מהו הנחל שלו. אתם חושבים שהתפקיד שלכם נגמר רק בעם ישראל? מה פתאום? אתם תצטרכו לגלות לכל העולם כולו. יכירו וידעו כל יושבי תבל, קומה אלוהים שופטה הארץ, כי אתה מה? תנחל בכל הגויים. כשאתה תתנחל בכל הגויים, כשכל גוי ימצא את ההתנחלות שלו, את הנחל שלו, את התנחל שלו, אנחנו מילאנו את תפקידנו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העם. כל התורה היא המאבק בין קור הברזל לעם הנחלה כיום הזה. לכן גם צריך להיזהר מאוד מהטעות שאפשר לחשוב. קור יכול להיגמר. נחלה אי אפשר לגמור. רק מי שחושב בראש של קורים חושב שאפשר לגמור נחלות. נחלה זה חיים. נחלה זה ההופעה המתאימה מתוך כל הים הגדול של המים האלה בנחל הזה. מה קורה כשיש שפיכות דמים בקרב ישראל לא נודע מי יקהו? עוד יש בעם ישראל מישהו שסבור שתפקידו הוא להיות רודן בקור. עוד יש מישהו שסבור שהוא יכול לבטא את עצמו דרך רציחתו של הזולה. סימן שעוד לא יצאנו ממצרים. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. למה נפדינו ממצרים? למה שמתי פדות בין עמי ובין עמך? בין מי למי שם הקדוש ברוך הוא פדות? לא רק בין עם ישראל לבין המצרים. גם בקרב המצרים הוא שם פדות בין הירא את דבר השם ואשר לא שם ליבו או לא שעת ליבו. כי מי שמוכן לקבל את האין סוף לתוכו ולהמליך את הקודש ברוך הוא עליו, יודע שהוא יכול לבאר דם ענקי. כי האדם נברא ישר. ורק אחר כך הם ביקשו חשבונות רבים. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דם נקי. הרבה פעמים הזכרנו והזמן מאוחר, אבל עכשיו כשאני חושב על זה, זה פילי פלאות. הזכרנו הרבה פעמים את אותו המדרש המופלא שיעקב לא מאמין שיוסף חי. ומה שולח יוסף כדי להראות לו שהוא חי? עגלות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, ותחי רוח יעקב אביהם. פעם הזכרנו, הרבה פעמים הזכרנו, ולזה הבאנו את זה, מדרש פלא. אני אזכיר אותו שוב, כי הפעם אני רוצה לעסוק במדרש הקלאסי. אבל נתחיל בפלאי, הלא מוכר. פעם הזכרנו מדרש שמופיע בכתב יד תימני, מוזר מאוד. אמר לו יעקב ליוסף ברמז, רמז רמז לו, אבא, כשפירשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. שומעים? מדרש בכתב יד תימני. בביאת המשיח. הדהו דאמרינן בצלותי, זהו שאנחנו אומרים בתפילה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי מתי? בעגלה! ובזמן קריב. וירא את העגלות. נראה את מדרש תמוה כל כך. בעגלה זה במהירות, העגלות זה העגלות. וצריך להעמיק הרבה. כי בעצם יוסף על פי המדרש הזה רוצה לומר לאביו, אבא, שאתה שלחת אותי מחברון לשכם, מה, לא ידעת שזה יכול לקחת הרבה זמן, ויצמח פורקני ויקרב משכי הזה? הגאולה הייתה חייבת להיגמר, באותו יום אחר הצהריים הייתי צריך לחזור. אתה יודע שזה ויצמח. אתה יודע שזה הולך לאט. הנה אבא, חזרתי. למה שלחת אותי לשכם? שלחת אותי לשכם כדי שיוסף ויהודה יהיו יחד. שלחת אותי לשכם כדי להמשיך את החלומות. שלחת אותי לשכם כדי להביא את הגאולה הגדולה של וישב יעקב ביקש לישב בשלווה. יפה מאוד. אבל המדרש הראשון, המוכר יותר, הראשוני, הוא המדרש שמופיע במקור 7, וירא את העגלות רבי לוי בשם רבי יוחנן בר שאולה. אמר להם, אם האמין לכם, תלכו אל יעקב, תלכו אל אבא ותגידו לו יוסף חי. אם האמין לכם, הרי מותר. ואם לאו, אתם אמרו לו, בשעה שפירשתי ממך, הלא בפרשת עגלה ערופה הייתי עוסק. עד ההוא דכתיב, וירא את העגלות. אני חושב שזה פלאי פלאות. איך מתחילה הירידה למצרים? כשיעקב שולח את יוסף. ובמה הוא עסק איתו כשהוא שלח את יוסף? בעגלה ערופה. ומה אומרים הכהנים והזקנים כאשר מביאים את העגלה הערופה בארץ ישראל? כפר לעמך אשר מה? פדית. העגלה הערופה שלימד יעקב את יוסף, שלמד אבא עם הבן שלו, זה היה השיעור הזה. יעקב למד עם יוסף את פרשת עגלה ערופה, את הידיעה של האחריות של כל אחד מאיתנו על הזולת ועל עצמו. יוסף בטח שאל, אבא, זה לא מסוכן שאני אלך אל האחים בשכם? זאת שאלה שכולנו שואלים שם. ויעקב אמר לו, ואם זה מסוכן, יש טעם לעם ישראל שישאר כשיש איום שפיכות דמים קבוע? נניח שנצליח לשרוד את הקדנציה הזאת. מה הטעם? אתה חייב ללכת לשם, אתם חייבים להיפגש. והם למדו את פרשת עגלה ערופה. הם למדו את האחריות של הזקנים. יעקב לימד את יוסף מה האחריות שמוטלת עליו. והם הלכו כמו בית הדין הגדול, הוא ליווה אותו, וישלחהו מעמק חברון, הוא לקח אותו לשם. והוא אמר לו, לך, והנה חלל, באו הילדים עם החלל, כתונת, לא נודע מי היכהו. הכתונת בנך היא הקרנה. והתשובה היא, כתונת בני, חיה רעה אכלת הוא. לא טעיתי, אומר יעקב, מי שאוכל את אחיו הוא חיה רעה. חיה רעה אכלת הוא. מי אמר לך חיה רעה? רק חיה רעה יכולה לעשות את זה. אם עוד יש את זה, יש פה חיות רעות בתוכן. וכשיוסף חוזר, הוא אומר לו, אבא, סיימתי את השיעור בפרשת עגלה ערופה. אפשר להיפגש. השתדלתי למלא את האחריות. כל אחד מהאחים מצא את נחלתו. הצעתי להם את כל ההצעות בעולם, אמרתי להם, תעזבו את בנימין, תעזבו את שמעון. מה חשוב שכל אחד יבטא את נחלתו או לא? הצעתי להם איזה קור ברזל מצרי. הם לא קנו. הם חוזרים אליך הביתה. ופרשת עגלה ערופה התמצתה. כפר לעמך אשר פדית. שלחת אותי ואמרת לי, ואתה תבער הדם הנקי. ואולי שאלתי אותך יוסף את יעקב, אבא, אתה לא הצלחת. המלך, השופטים, הזקנים, יהודה לא הצלחת, אף אחד. אתה תבער אדם ענקים, אתה לא מאמין בזה שאפשר לתקן את העולם, אתה לא תעשה כלום. אתה תצליח להוציא נחלה מהעם ועם מהנחלה. אתה תצליח להוציא את העולם מקור הברזל אל הנחלה. עכשיו שבתי וסיימתי את התפקיד. זה הפסוק המחבר. את שתי הפרשיות המופלאות שלנו. את פרשת הממשל ואת פרשת האדם. במשפט אחרון מחבר בין זה לבין המשך הדברים שנעסוק בהם. לא עם ישראל יצא ממצרים כיחידה אחת. רק היום חשבתי כמה חשוב הציור הזה, שכולנו יודעים, אבל לא נותנים עליו אולי את הדעת. תמיד אנחנו זוכרים מי לא יצאו, שיצאו רק חמושים, שנחשון נכנס לים ושכולם עברו את הים ושהים נקרע. ואני רוצה שנבין לעומק. ממצרים יצאנו, כך מלמדים אותנו חז"ל בכל המדרשים, ב-12 שבילים. ב-12 שבטים. ברוב התמונות היפות שכחו את הפרט הזה. אולי הוא הפרט החשוב ביותר. יצאנו כעם, שכל אחד יודע, לא רק שהוא חלק מעם, אלא שהעם הוא חלק ממנו. שכל אחד יודע את שבטו ואת משפחתו. יצאנו ב-12 נחלים ועברנו את ים סוף. 12 נחלים. והסתובבנו 40 שנה במדבר וחזרנו קודם כל בארץ ישראל עם עצמות יוסף לשכם. כדי לסיים את פרשת העגלה הערופה. כדי לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. כדי להבין מה אני יכול לעשות. ואתה תבער הדם הנקי. כי ימצא חלל באדמה, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. אל תתבלבל לומר, כבר כבשתי והסידורים הפוליטיים במקום. אם עוד נמצא שם חלל באדמה, עוד יש דרך לכפר לעמך אשר פדית. מי שיכול לעשות בזה, זה אני. ואתה תבער אדם ענקי מקרבך, כי אתה הרי מאמין שבבסיס זהו הישר בעיני השם. ערב טוב.